הנושא שאנחנו נלמד היום זה מה שנקרא, למה יש כל כך הרבה חוצפה בדור שלנו? חוצפה. חוצפנים. מישהו כאן חוצפן במקרה? אתה חוצפן? זה לא במקרה. זה דור של חוצפה, בועטים בכל דבר. כל דבר שנראה קדוש וחשוב וכל זה. יש אנשים ש... פשוט בועטים כאן, סרקים את הכל. זה לא מקרה הדבר הזה. יש מאמר של הרב זצ"ל, באורות התשובה, פרק ד', תפתחו, סעיף י', דף למד ט', דף למד ט'. כאן הרב מדבר על השורש של החוצפה של הדור שלנו. מאיפה באה החוצפה? איך לתקן אותה, איך להתמודד איתה וכל זה. אבל לפני שנקרא את המאמר הזה, המקור של הביטוי חוצפה, חוצפה דעיקבתא דמשיחא, יש ביטוי כזה, הוא בגמרא במסכת סוטה, ואני ברשותכם אקרא את הגמרא, מסכת סוטה, בסוף מסכת סוטה, שהיא מתארת לנו את הדור שלנו. ממש אתה קורא את הגמרא הזאת, אומר, זה מראה, שמראה לנו את הפרצוף, הפנים של הדור שלנו. אני ברשותכם אקרא את הגמרא, אחר כך נתבונן בדברים של הרב זצ"ל, שהוא מעמיק בסוגיה הזאת, לגבי החוצפה של עקבתא דמשיחא. כתוב בגמרא, בעקבות משיחא חוצפה ישגה. בעקבות משיחא חוצפה ישגה. מה זה בעקבות משיחא? מה זה עקבות משיחא? רש"י במקום מתייחס מיד להגדרה. מה זה התקופה הזאת שנקראת עקבות משיחא? אני אצטט את רש"י. בעקבות משיח, בסוף הגלות, לפני ביאת המשיח. לפני ביאת המשיח. זאת אומרת, זו תקופת מעבר כזאת. המשיח עוד לא בא, אולי יש כאן איזה חבדניק לרפואה או משהו כזה, אין כאן. כי החבדניק אומרים, הנה, המשיח כבר הגיע. תלוי, אבל אנחנו מתייחסים כאן לפשט, לא לפרשנות נאמר. הפשט הוא אומר, יש תקופה שהיא מעבר בין הגלות ובין הגאולה השלמה, שהביטוי, ההיסטוריה הממשית שלה זה המשיח בכבודו ובעצמו. תקופת המעבר הזאת היא לא...
דור פני הכלב. דור פני הכלב.
זה הסיום של הסוגיה הזאת, פני הדור כפני הכלב. אבל היא תקופה מאוד מורכבת, מאוד קשה. יש כאן תיאור של התקופה הזאת, שהיא פותחת שבתקופה הזאת תהיה תרבה החוצפה. ואני רוצה להסביר, הגמרא הזאת נכתבה לפני כ-1800 שנה בערך. וכאן חז"ל מתארים לנו ממש את הדור שלנו, אתה קורא את זה, אתה רואה את זה בחוש על הדור שלנו. איך הם ידעו את כל הדבר הזה? איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הם ראו את הנולד לא רק בטווח קרוב, אלא גם בטווח של אלפי שנים קדימה. כל תקופת מעבר היא תקופה קשה, זה צריך לדעת, זה כלל גדול. מילדות לבגרות, מבגרות לזקנה, כל מעבר יש בה קשיים. זה דבר ידוע. וגם מבחינה היסטורית זה ככה. המעבר בין הגלות לגאולה, למרות שזה גאולה, שלב המעבר הוא לא פשוט. אנחנו בשלב המעבר, לפי מה שרש"י מסביר כאן. סוף הגלות, אנחנו כבר בסוף הגלות. למה אנחנו בסוף הגלות, מי יודע? יפה מאוד. הגלות זה בגלות. מישהו היה פעם בגלות? כן. זה גלות. זה גלות, איך אומר הנביא יחזקאל, עצמות יבשות. הגלות זה גלות. והגאולה זה קודם כל עלייה לארץ ישראל. קודם כל באים לארץ ישראל. וכאן בארץ ישראל יש שלבים שלבים. השלב ההתחלתי של קיבוץ גלויות הוא לא פשוט, הוא מורכב, יש שם בין קשיים. ומה המשל דומה שנבין, סוף הלידה, לפני שאישה לו ילדת, זה הכי קשה. רגע שצירי לידה והלידה עצמה וכל הדברים האלה. הגלות משולה להיריון, והגאולה משולה ללידה, כמו יציאת מצרים, זה אותו דבר. אז גם כאן, הקושי הגדול ביותר שעם ישראל עבר לאורך כל הדורות, זה היה השואה. השואה זה קושי אדיר, שאנחנו בצל שלו, אנחנו עוד לא רחוק מהדור הזה. ואנחנו, אבל שוב פעם, עדיין לא, אנחנו בתהליך נאמר. או כמו בפרי. מתי הפרי חמוץ, מר, לא טוב? לפני הבישול. שהוא מתבשל, מתוק. לפני זה, חמוץ. הכל מתהפך, מחמוץ למתוק, ממר למתוק. כן. אותו דבר הדור שלנו. הדור שלנו הוא לא דור פשוט. הוא דור מורכב מאוד. ואני, רשותכם, אצטט כאן את דברי חז"ל בעניין הזה. אומר ככה, מעקבתא דמשיחא, חוצפה ישגה. ישגה בארמית זה תגדל. תגדל. כך זה נקרא חוצפה ישגה. יש אומרים, מפרשים, ישגה, מישהו חוצפן הוא ישגה. זאת אומרת, מי שיש לו מרפיקים, מה שאומרים, הוא יעלה למעלה. אז החוצפנים יעלה למעלה. והיוקר יאמיר. מה זאת אומרת היוקר יאמיר? הוא מסביר, הגמרא אומרת, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. לא שלא היו כפנים, יהיו. אבל למה? אומר רש"י, שהכל עוסקים במשתאות. משתאות, מה זה משתאות? שותים, מה שותים? יין. מה שותים? וודקה. מה שותים? שותים, שותים. זה בדיוק מה שרשי אומר. רשי אומר, בגלל שריבוי, כן. דרך אגב, אני מוכרח לומר, זה בדור שלנו זה ממש מתקיים. למה? שאנחנו כאן במכון מאיר, זה חממה, זה לא שותים כאן יין. חוץ מתורה, שמשולה ליין. אבל לצערנו הרב, במקומות רבים, צעירים בעיקר, אבל לא רק צעירים, הם שותים. משותים, 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 משותים. וזה נפך לתרבות כזו של שתייה. עד כדי כך שאפילו בתעמולה, ברדיו אומרים, אם אתה נוהג, אם שתית, אל תנהג, או משהו כזה, אני יודע. כאילו זה נורמה. כאילו זה נורמה. כאילו האדם, השתייה, למתי בן אדם שותה? אני חושב לומר. שלא טוב לו. שלא טוב, הוא רוצה להיות קצת שמח, יין ישמח לבב אנוש. הדור שלנו הוא דור של שפע כלכלי, אבל יש בה עצבות גדולה. עצבות גדולה, אין בו את אותה רוח גדולה, רוח אידיאלית. הכל אינטרסנטי, הכל תחרות, הכל זה. זה לא קל לחיות בדור כזה של תחרות שאנחנו חיים בו בתוכו, מכל הבחינות. ובמילא יש קושי, אז האדם אומר, נו, אני אלך אל הטיפה, והיא אולי תרגיע אותי קצת. אני מדבר על צעירים, לא מדבר על אנשים קשי יום או משהו כזה. אני אומר, סטודנטים, סטודנטים, הדברים כאלה. סיפרתי פעם בחתונה של אחד הילדים שלי, אז זה קרוב משפחה שלי שלמד באוניברסיטה בבאר שבע. אז הוא השתתף בחתונה, ומאוד שמח, בסוף הוא אומר לי, תראה, דוב, אתה יודע, הדבר שעשה להכי רושם בחתונה הזו, זה שכולם שמחו שמחה עצומה, ואף אחד לא שתה. הוא אומר, אנחנו, שם החבר'ה באוניברסיטה, הסטודנטים, שרוצים להיות שמחים, מה עושים? לוקחים בירות, לוקחים יין, לוקחים זה, שותים, שותים. כאן, מה זה שמחה? ולא שותים. יכול לקרוא דבר כזה? להמחיש את הרעיון של השתייה. אז זה מה שרשי אומר, כולם שותים, אז היה יין ביוקר.
בדור שאני הייתי צעיר, לא היה מושג כזה של אשתית.
נכון, בכלל לא.
חשבנו על זה אף פעם.
נכון.
היום יש פרסומות בצמתים, שתיית יין חופשית ואכילת בשר חופשי, במקום זה וזה, במקום זה וזה.
נורא בעיה.
הולכים לשמה, למה? אני הולך לשתות יין ולאכול בשר.
איי. הם צריכים לחזור בתשובה.
צריך
לחזור בתשובה. לא, יחזרו בתשובה, לא צריכים. אין לי ספק, כל הדברים האלה בסופו של דבר זה חלק מהבירור. שבזה יגידו, מה יש לנו? אלא התורה הזאת, רק השורשים שלנו וכל זה. זה בוודאי בוודאי לא ממלא את הצרכים האמיתיים של נפש האדם, העניין הזה של השתייה. בארצות אחרות יש שתייה, זה חלק בלתי נפרד מהתרבות שם, אני מוכרח לומר. לצערנו רב, התפיסה הזאת קצת חדרה כאן, אבל מי שבא למכון מאיר, הדבר הראשון שהוא נכנס לכאן, הוא מפסיק לשתות. ואם הוא שותה, הוא יודע. אם הוא שותה, פשוט יאבד את השכל שלו. תשאלו אותי למה, כי חז"ל אומרים שמי ששותה מאבד את השכל. מי שמאבד את השכל לא בן אדם. אדם שיכור הוא לא בן אדם. סיפרה לי הבת שלי ששירתה בשירות לאומי, הייתה בלנינגרד, בבני עקיבא, לפני הרבה שנים, עכשיו אמא כבר שבעה ילדים, אבל הייתה שם, יום, התקפנתי אליי פעם באמצע הלילה, אבא, אתה לא תאמין מה אני רואה כאן. מה? שם ברוסיה קר בחורש. אבל יש שם הרבה אנשים ששותים וודקה ודברים מהסוג הזה. אז והם שהם משתכרים, הם פשוט נופלים על הרצפה. אז יש שם במשטרה, בלנינגרד, רק אמרו לי הרוסים שלא רק בלנינגרד, יש במשטרה מסעית מיוחדת שהיא עוברת ברחוב, והיא אוספת את השיקורים האלה, ככה, הופ, זורקים אותה, להציל אותם שלא ימותו בקור, להחזיר אותה לאיזה חדר חם יותר. תראה מה זה, כמו... לא ראיתי דבר כזה, עוברים קבוע, כאילו, הופ, זורקים, הופ, זורקים. אתה אומר, מסעית, רק שלא ימותו שם בקור הזה. זה תרבות.
השתייה משנה תאים במוח, במחשבה, בידע.
בקיצור, אומר כאן, אומר חז"ל, לעתיד לבוא תרבה השתייה, כמו היום לצערנו הרב. ולכן היין יהיה ביוקר. ב', אומרת הגמרא, המלכות תהפך למינות. מלכות זה ממשלה. מי שישלוט זה אנשים שהם לא מאמינים. מינות, לא מאמינים. אין תוכחת. מה זה אין תוכחת? אתה בא להוכיח מישהו. אתה אומר, אתה לא בסדר, אומר רש"י במקום, שכולם נכשלים בחטאות, וכשהם מוכיחים, אומר לו, אתה כמוני, מה אתה מוכיח אותי? מה אתה אומר? אין תוכחה. כולם, איך אומרים? לא כולם, אבל רבים מושחתים. אתה לא יכול להוכיח. אם אדם מושחת, לא יכול להוכיח את השני. אז זה, אין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות. בית ועד חכמים יהיה לזנות. מקום ששם צריכה להיות חוכמה וכל זה, שם... אתה רואה זנות פתאום. מה זה זנות? הרעיות, דברים מהסוג הזה. אתה מסתכל, אפילו כאן בירושלים לצערי הרב. אפילו אתה מסתכל בבית דירות, מי גר בדירה הזאת? מיכל, מוחמד, ג'וני, זה, פה, שם, בנים, בנות, חיים, כולם ביחד. יכול לקרות דבר כזה?
לא.
לא יכול להיות.
יש
לנו, לצערנו. אז אתם לומדים אינטליגנציה. לומדים תוארים, לומדים זה, אבל איפה הצניעות? בית ועד יהיה לזנות. הגליל יחרב והגבלן ישון. מישהו גר כאן בגליל? אתם בעמק ישראל, זה על הגבול, זה בסדר. אבל אל תפחדו. למה? מה זה הגליל? הגליל, זה, היום זה גבול מלאכותי, הגבול שעובר היום בגליל, באמצע הערים. אבל הגבול של הגליל זה הליטני, מי שמכיר את הגיאוגרפיה. הליטני לצערנו הרב, באזור הזה בידי החיזבאללה היום, בידי לבנון. זה כבר חרב. וגם גולן היה בידי הסורים, היה מלחמת יום כיפור, חלק היישובים התפנו, וחזרו, זה כבר נגמר. אז אפשר לגור בגליל, אפשר לגור בגולן. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. מי זה אנשי הגבול? אלה שמגינים על המדינה, שיושבים בספר, מה שנקרא. יעשו הפגנות, אף אחד לא ישים עליהם. מי זה אנשי הגבול של היום? אנשי גוש קטיף, אלה אנשי הגבול. הם הגנו עלינו. היום טעמנו מה זה, כשהם לא היו שם. אנשים שיושבים בישע, בגולן, הם יושבים על הגבול, הם בעצם מגינים על המדינה. אז באים תוכניות כאלה ואחרות, הם עושים הפגנות, ולא יכוננו, לא שמים עליהם. חוכמת סופרים תשרח. סופרים, התפקיד של הסופר זה להביא טוב לעולם, להאיר את הנשמה, להעביר בלשון שם בוסם, בוסם, אווירה טובה. אבל באותה תקופה אומר, הסופרים הם ייצרו יצירות ספרותיות כאלה, סליחה שהוא אומר, זה תשרח מלשון סירחון. אדם קורא ספרות, במקום שזה יאיר את נשמתו, זה מקלקל אותו. איך אמר לי פעם נער אחד, שהוא קורא, התחיל להיות מופקר, פתאום עושה לו מה שבא לו, עזב את הכל, כל הדברים האלה. יאללה, למה, מה קרה לך? הוא אומר, קראתי ספר, שסופר מפורסם, ושם הוא אומר, יש לו אידיאולוגיה שלמה, אכול היום כי מחר תמות, תעשה חיים עכשיו על הרגע. תעזוב את הכל, תנצל כל רגע. אידיאולוגיה שלמה. אז ילד, נער או נערה, קוראים ספר כזה, זה משפיע עליהם. פתאום אומרים, זה הוא צודק. נעשה כיף, נעשה חיים. נפרוק את הכל. זה נקרא, אז חוכמת סופרים, תשרח. במקום להביא בוסם על הרי בסמים, אז תשרח. יראה חטא עם מעשו. מישהו יראה חטא, הוא יהיה מאוס על החברה. זה כמו איזה בחור ממכון מאיר שבא הביתה, מתחיל לשמור שבת, וזה. אלא, נמאסת כבר. עם מעשו. והאמת תהיה נהדרת, לא תהיה אמת. הדרים הדרים. כל אחד עם האמת שלו. הכל נערים, זה עכשיו לגבי המשפחה והחברה. נערים פני זקנים ילבינו, יביישו את הזקנים. זקנים יעמדו מפני הקטנים באוטובוס. איך הוא ידע? אתה נכנס לאוטובוס או לרכבת, איך זה נקרא, הקלה. זקנים עומדים, הנערים יושבים. מה זה? בן מנבל אב, משבר במשפחה, בן מנבל אב, בת קמה באימה, מלחמות במשפחה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, האויבים הכי גדולים שלו זה לא אנשים מבחוץ, בתוך המשפחה, שם כל המריבות, כל ממש תיאור של פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זה התיאור של דברי חז"ל, שהיום אתה יכול לראות את זה ממש בחוש, את הדברים שחז"ל אומרים. כן, בבקשה.
זאת אומרת, הוא שפה על בן שאינו מתבייש מאביו, וגלה מחמותה, על עניין שהבן דווקא כיף הזו בתשובה, ואבא אחד שלא חן, שכאילו חי אבוב, חי חילומי. אז
אבא
אומר לו, אל תשמור שבת, מה אתה עושה? אז אמרנו, אני
אשמור
שבת.
אני לא פגוע ששמעתי. לא שלך. איך אומרים, בדור שלנו הדברים לא פשוטים. הכל מורכב, הכל לא פשוט. על זה מתייחס הרב במאמר שנקרא אותו עכשיו. מה המקור לכל החוצפה הזאת של העקבת הדמשיכה? בוא נקרא את זה בתוכו. פרק ד' סעיף י'. דף למד ת', בבקשה. החוצפה דעקבתא דמשיחא יש לכם? כן, למטה. באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. רוצה להגיד ככה, יש, העולם, האנושות מתפתחת. אני מוכרח לומר. זאת אומרת, מה זה מתפתחת? היום הדור שלנו הוא דור שונה מהדורות שהיו בעבר. ההשכלה, היום למשל, קריאה וכתיבה, דבר מובן מאליו. היום להפעיל מחשב או משהו דבר, זה דבר מובן מאליו. חוץ מהדור של הסכנים אצלנו, אני למשל, לא יודע. הנכדים שלי, בני 3-4, הנגישות שלהם לאינפורמציה, למידע, לדברים כאלה, זה בלי גבול. דור כזה זה לא כמו הדורות הקודמים. הדור הקודם, כשאמרו לו לעשות מה שהוא עשה כמו רובוט, כזה ראה וקדש, תעשה, אל תשאל שאלות. אנחנו בדיוק הפוך, אנחנו בדור אינטליגנטי, דור ששואל שאלות, את עצמו, את האחרים. השאלות זה חלק מהחינוך, מהתרבות, לא. הדור הזה שאנחנו חיים, קשה לו מאוד לעשות דברים שהוא לא מזדהה איתם, שהוא לא מבין אותם. מה השורש? מה המגמה? מה הכלל? עוסקים בפרטים, אבל אין את את הצד המאחד, הצד הכללי, הצד שמחבר את הכל. והדבר הזה קוראים להם של אותו דור צעיר, תוסס, שרוצה להזדהות, אבל לא מצליח להזדהות. זאת אומרת, לא נותנים לו את החינוך המתאים, רק קוראים לו תעשה ואל תשאל שאלות. מה הוא עושה? בועט. פשוט בועט. זה מזכיר לי הדבר הזה, הייתה לי פגישה פעם עם נוער, תיכוניסטי מבאר שבע. ואני סיפרתי להם את הסיפור, איך אני חזרתי בתשובה וכל הדברים האלה. זה היה בית ספר לא דתי, תיכון לא דתי. אחד מהם היה לו כיפה על הראש. הוא רצה להרגיז אותי. אז הוא אומר, תראה, אתה רואה את הכיפה? אני גומר את השמינית, אני זורק את הכיפה. שאלתי אותו, למה, למה אתה זורק את הכיפה? מה קרה? אז הוא אמר, דוגרי, תראה, כשהייתי בכיתה ט', משהו כזה, שאלתי את אבא שלי, אבא, תוכיח לי שיש אלוקים. אבא שלי אמר, אבא, איזה שאלות יש לך, תפסיק לשאול שאלות כאלה. לך לרב. הרב של בית הכנסת, תוכיח לי שיש אלוקים, אל תשאל במופלא ממך. אסור לשאול. באותו רגע, אומר לי הנער הזה, נפל לי הסימון. רגע, אם לא נותנים לי תשובות, על כלפי חוץ אני נראה דתי. אבל כשאני, אבא שלו אמר ככה, אבא שלי אמר, כל זמן שאתה עם הכיפה על הראש, אני תומך בך. תוריד את הכיפה, אני כבר לא תומך בך. אני גומר את י"ב, אני מוריד את הכיפה. אני מבין את הנער הזה. אני מבין את הנער הזה. לא שאני לא מבין. הוא, אבא שלו, מה שקיבל מאבותיו, קיבל. הפעם לא שאל שאלות. הוא כבר גדל בדור שהשאלות זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. אז יש גיל שהוא נפתח, שהוא מתבגר, נפתח, שואל שאלות, וההורים והמערכת החינוכית לא נותנים לו מענה לשאלות שלו, אז הוא אומר, טוב, זה לא בשבילי, הדבר הזה. ואז הוא נראה כחוצפן. באמת הוא לא חוצפן. כי הוא בועט בדבר שיקר לאחרים. אבל האמת היא שהם לא נתנו מענה לצרכים הרוחניים, הדתיים, האמוניים של אותו נער. אני לא יודע אם שמעתם על מכון מאיר. מישהו שמע כאן על מכון מאיר?
לא יודע.
אה?
לא יודע, אמרו שזה בירושלים משהו.
בירושלים משהו. יש כאן שיעורים שנקרא בניין אמונה. של הרב ערן. ואתה רואה, באים לכאן חבר'ה אפילו מישיבות. ופשוט הם מתמוגגים. למה? פתאום עוסקים בשאלות הכי רלוונטיות שלא העיזו להתמודד איתם, כי לא היה מי שייתן להם מענה. לא בבית ספר ולא בישיבה ולא ב... ופתאום עוסקים בשאלות שבאמת מעסיקים אותם. צדיק ורע לו. איפה ההשגחה, איפה האלוקים, איפה היה בשואה, למה ככה ולמה פה וכל הדברים האלה. אבל לא נותנים לו את זה בכפית לפה, אלא מבררים, מעמיקים. זה חסר מאוד בדור שלנו. התוצאה היא שאותם אלה שיש להם את הכלים, את היכולת, כן, והצרכים, כן, להעמיק וכן ללמוד, ולא נותנים להם את המענה הזה, אז נמאס להם, בועטים, לא מוכנים להיות רובוטים, מצוות אנשים ולומדים. הם רוצים להזדהות ולהבין כל מה שהם עושים. ככה מסביר כאן הרב. אז מה התיקון לכל הדבר הזה? בוא נראה. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, אורה זה הצד הפנימי, הצד הרוחני של התורה, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, ואז הדברים היו מחוברים, מקושרים. התורה היא מבחינת עץ, עץ חיים מלמחזיקים בה. עץ, יש לו ענפים, יש לו פרטים, יש לו עלים, יש לו הכל, נכון? ברגע שהעץ הזה מחובר לשורש, אז הכל מובן. כל ענף, מאיפה הוא גודל, מאיפה הוא צומח. אבל אם אתה רואה ענפים ועלים וכל זה, אבל אין שורש, אין דבר המאחד את הכל, אז יש קושי להבין את זה. הוא אומר, הסיבה למה לא עוסקים באורה של תורה, דהיינו באותה מימד האמוני, המחשבתי, הרוחני, שהדור שלנו זקוק לזה יותר מכל, רק עוסקים בפרטים, מה לעשות, אבל מאיפה זה בא כל העשייה הזאת? מה עם יסודות האמונה, כל הדברים האלה? לא עוסקים בזה. אז זה המביא את החוצפה דיק ותדים משיחה. והייתה התשובה, אומר, אם היו עוסקים בזה ותיקון העולם הביתה ועל ידה, מופיע ויוצא אל הפועל, הכל היה יוצא אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, דהיינו הצד הפנימי של התורה, יש צד החיצוני, זה ההלכה, מה לעשות וכל זה, אבל יש צד המחשבתי, הצד הפנימי, לא עסקו בזה כראוי. הטעון רוממות וקדושה עצמית, כי בשביל לעסוק בדברים האלה אתה צריך לתקן את המידות, לתקן את המעשים שלך, כל הדברים האלה, ולא עסקו בזה ככה. להופיע בעולם כראוי, באה התביעה שסידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בצורה של הרמוניה והתאמה בין הצד הפנימי והחיצוני, בין המעשה והמחשבה, שהתביעה, אנחנו כבר בשלים לזה. בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. לא נולד המורה, הרב, המשפיע, שיוכל לחבר את הדברים. אני מוכרח לומר, היה כזה, וגם ישנם כאלה. מי שידוע במיוחד בעניין הזה, זה היה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא, מה שהרב כותב כאן, בתקופה שלו היה דבר מאוד דומה. לפני כ-300 שנה, קצת יותר אפילו מזה, העם היה במצוקה גדולה מאוד, מכל הבחינות, כלכלית, איך אומרים, עשו לנו פרעות, עשו לנו צרות, לא, היה ממש אנשים אומללים ומסכנים. ומה שיכול להחיות את העם באותה תקופה, גם היום, זה להתחבר לשורשים. אבל העם לא היה מחובר לשורשים באותה תקופה. בא בעל שם טוב, כשמו כן, רבי ישראל בעל השם טוב, כשם טוב. והוא הקים את תנועת החסידות. מה זה תנועת החסידות? היום יש איזה ביטוי בחב"ד, ברסלב, חסידיות אחרות. תנועת החסידות יצקה לתוך היהדות את המימד הפנימי, הרוחני, מי שלמד תניה, או ליקוטי מהר"ן, או דברים האלה. ופתאום אנשים, טוב להם בנשמה, זה העיר אותם, גרם להם הערה, גם היום דרך אגב. חבר'ה שמחפשים את עצמם ואת דרכם וזה, פתאום מגלים את ליקוטי מהר"ן, או את חב"ד, או את ה... הם, איך אומרים? באורות. אבל צריך גם להיזהר בדבר הזה קצת. לא להיות יותר מדי באורות, בשמיים, לחבר שמיים וארץ. בכל זאת, החסידות היא באמת הצילה מיליוני יהודים, מבחינה זאת שפשוט היה להם טעם לחיים. מבחינה יהודית אני אומר, לא רק מצוות אנשים מלומדה, אלא היהדות חיה בהם. כן? וגם היום באיזה מידה. אבל צריך לדעת שאנחנו כבר לא בגלות, אני לא יודע אם שמעתם על זה. אנחנו הגענו לארץ ישראל. החסידות הייתה טובה מבחינה לאומית בגלות. כי החסידות עוסקת בתיקון הנפש, אבל הנפש של הפרט. הפרט, מי שלומד, טניה למשל, מיד מרגיש שעוסקים כאן בתיקון הנפש של הפרט. אבל, כמו שאמרתי, הגענו לארץ ישראל. בארץ ישראל חל מהפך, שינוי גדול במציאות הלאומית שלנו וגם הכללית שלנו. אנחנו כבר לא אנשים פרטיים. בגלות לא היה לנו לאום, לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היה לנו כל זה. אז זה היה מתאים שם. בארץ זה גם מתאים, אבל הפרטים, כאומה, כלאום, כדבר כללי, אנחנו צריכים לעלות מדרגה. לטעום את טעם הרוחני, הפנימי וכל זה, לא על רקע של חיפוש עצמי פרטי, אלא על החיבור אל כלל ישראל. מתוך החיבור אל הכלל, אתה מואר באותם אורות של החסידות, אבל בעניין כללי יותר. וזה הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל, הוא הבין, ולא רק חווה את זה, חי את הדבר הזה, והוא כל הזמן אומר, אנחנו בדור שלנו צריכים את הממד הרוחני, אבל הממד הרוחני לא כתיקון הנפש הפרטית, אלא להתחבר אל כלל ישראל, ואל עם ישראל כולו, אל כל הדור כולו, מאמר הדור. ומתוך כך, להתחבר לאלוקים, להגיע לאלוקים. ועד רבה. מי שעוסק רק בפרטיות שלו, בתיקון הפרטיות שלו, הוא מתרחק מאלוקים. שאלו אותי למה? ככה, מה אכפת?
הוא לא מלמד את הכלל.
הוא לא בכלל.
זה לא במניין.
זה ידוע שהשכינה מתגלה בבית הכנסת. למה בית הכנסת? המילה כנסת, מניין, יפה מאוד. מלשון כינוס. שמה הקדושה, שמה מברכים בתורה, ברכת כהנים, שמה קדיש וקדושה וכל הדברים האלה. אז אם אתה עם הכלל, אז אתה מדרגה לגמרי אחרת. אבל אם אתה רק עם הפרט, זה חיסרון גדול מאוד. לא שזה לא טוב, אבל זה תיקון הפרט, וזה לא חיבור לכלל. וכמו שחכמים אומרים, מי שרוצה להתקרב לאלוקים, שיתקרב אל המלך, התקרב אל המלכה. מי זאת המלכה? כנסת ישראל. המטרוניתה, כנסת ישראל. זאת אומרת, מהכלל אל הפרט. ככה מתקרבים בארץ ישראל. אתה רוצה להתקרב לאלוקים, תהיה אדם אידיאליסט. אדם כללי. אז זה קרבה. אחרת אתה, אם אתה רק עם עצמך, עם כל הכבוד, אבל זה לא אמיתי, זה לא נכון. לא יכול להיות שתהיה מחובר על אלוקים, שתדלג על העניין של הכלל, לכלל ישראל. הכל בינוי על הכלל, התפילה, התפילה 18, כל דבר. כלל, כלל, כלל. זה יסוד גדול, זה השינוי הגדול בין הגלות לארץ ישראל. זה מה שהרב אומר, הדור שלנו, הוא באמת, חבר'ה, הדור שלנו מצוין. אלא מה? צריך לדעת, זה הרב, זה תפקידו של הרב, הרב זצ"ל, כן? לחבר את הפרטים אל הכלל, מכל הבחינות, גם מנטלית, גם השקפתית, גם זה. כמה שאדם יותר כללי, הוא יותר קרוב לאלוקים. לא רק מעשיך יקרבוך, גם היחס שלך אל הכלל. כמה שאדם יותר פרטי, הוא יותר מתרחק מהעניין האלוקי. זה ידוע הדבר הזה. זה מובן. אז זה מה שהוא אומר, בדור שלנו, ההתרשלות שעסקנו בפנימיות התורה בצורה לא נכונה, אז זה גרם לריחוק. ולא הופיע בעולם קרוי באה התביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור בסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה הריסה הנוראה. מכאן באה הריסה הנוראה. אז מה לעשות? בדור שלנו. מה התיקון של הדור שלנו על מנת שלא תהיה חוצפה דעקבת למשך? נו, מה אתם אומרים? מה לעשות?
תשובה.
מכון מיר, יפה מאוד. למה אני אומר מכון מיר? לא רק מכון מיר, אבל נאמר רק מכון מיר. יש לנו כאן ימי הורים מדי פעם, אז ההורים באים, חלק גדול מההורים אומרים, חל שינוי גדול בבן שלנו. מה? הוא מכבד אותנו. זה דבר גדול. מקודם הוא לא קיבל, עכשיו הוא מכבד. מה קרה? הוא מתחבר על הכלל, אבל הכלל מתחיל במעגל המשפחתי. הוא לא מתחיל מאיזה, שם באיזה דבר רחוב. יש לך אבא, יש לך אמא, אחים, משפחה. תחבר אליהם, אל תתרחק מהם. המעגל הלאומי, המעגל העולמי, יש מעגלים, מעגלים בדבר הזה. אז זה ככה, זה התשובה. אז זה מה שאומר כאן הרב. אנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. היא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים, כל הפרטי פרטים, כל השולחן ערוך, עם כל ההלכות, כל הדברים האלה, עם הכלל היותר עליון, דהיינו של העניין האלוקי, גילוי העניין האלוקי, נאמר ככה, יהיה דבר מובן ומוצע בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. לא שזה יהיה איזה מקובלים או משהו כזה, צריך כזה שמתבודדים ומתנתקים מכל המציאות. אלא אדרמה, נשמה שכיחה זה אדם ממוצע, אדם רגיל. שהעניינים של הכלל והעניינים של הפרט, ענייני המעשה וענייני המחשבה וכל הדברים האלה, יהיו מחוברים אצל כל אחד ואחד. ואז אומר, ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, והתשובה הכללית החל לתת את פריה. והאמת שזה הדור שלנו. הדור שלנו, בדיוק הוא בא לקחת אותי. זה הדור שלנו. הדור שלנו זה הוא דור שהוא באמת מחפש את עצמו, מחפש את דרכו. ואין לי ספק שלא ירחק היום ו... כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, הם הלכו בדרך הזאת להתחבר לשורשים. השורש זה הכלל. ומתוך כך גם כל הפרטים יהיו מובנים, כל הענפים, הכל יתחבר. תוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.